בפעם הקודמת התחלתי או עשיתי הבחנה בין לימוד של הצד השווה לבין לימוד שלכאורה נראה דומה, אבל כשמסתכלים עליו במבט קצת יותר מדויק, אז רואים שהוא שונה ואפילו הפוך, וקראתי לו הבניה מושגית. הצד השווה, בעצם אם אני רוצה לסכם את ההבדל בין שני הדברים האלה, אז הצד השווה, נגיד שיש לי שני מלמדים, ולכל אחד משניהם יש מאפיינים שונים ומאפיינים זהים. זאת אומרת, יש להם מאפיינים משותפים, ויש לכל אחד מהם מאפיינים נפרדים, שאין אצל השני. עכשיו השאלה היא, מה, ויש דין שקיים בשניהם, לגבי איזה הקשרים נוספים אני יכול ללמוד את הדין הזה. אז בצד שווה, אני בעצם לומד את הדין הזה לכל המקרים שבהם ישנם המאפיינים שמשותפים לשני האבות. לכן זה נקרא הצד השווה. המאפיינים שמשותפים שקיימים גם באב א' וגם באב ב', אני מניח שהם בעצם שאחראים על הדין שבו אני עוסק, ולכן כל מה שיש לו את המאפיינים האלה, גם שם יהיה את הדין הזה שבו אני עוסק. אמרתי שזה בעצם דומה מאוד להכללה מדעית. עוד עם הגרביטציה, זה דומה מאוד להכללה מדעית. זה הצד השווה. בהבניה מושגית, המכניזם או העסק בנוי הפוך. שם אני דווקא מתייחס למאפיינים השונים של שני האבות א' וב', לוקח את המאפיינים המיוחדים לאלף, את המאפיינים המיוחדים לבית, מחבר אותם ביחד, ונוצר פה הקשר הלכתי, שיש לו את המאפיינים של שני הדברים האלה ביחד, והטענה היא שהדין שקיים בשני המלמדים, יהיה קיים גם שם. זה ממש הפוך, זאת אומרת, אם הצד השווה זה חיתוך בין קבוצות המאפיינים של שני האבות, ההבניה המושגית זה ייחוד. בין שני המאפיינים של האבות, בין המאפיינים של שני האבות. וכאן הבאתי דוגמה לדבר הזה, רבי מנשה מאיליה, לגבי הירושלמי שמובא גם ברמה להלכה, לגבי רוקק בשבת, שרבי מנשה מאיליה מסביר שהוא חייב משום זורק וזורה ביחד. אמרתי, יש כאלה שעושים שינוי גרסה, אבל הוא אומר לא שינוי גרסה, זה זורק וזורה ביחד, אתה רוקק דלת עמוד ברשות הרבים, אבל הכוח שאתה משקיע ביריקה עצמה, לא יכול לקחת את הרוק למרחק של ארבעה עמות, אתה צריך את העזרה של הרוח, ולכן הטענה היא שלומדים את זה בעצם מזורה וזורק ביחד. עכשיו השאלה, האם אנחנו לומדים את זה מהצד השווה של זורה וזורק? די ברור שלא, כי אין להם צד שווה. מה משותף למלאכת זורה, שהיא בעצם ממלאכות הבורר, ברירת פסולת מאוכל, ומלאכת זורק, שזה להעביר דלת אמות ברשות הרבים, או לזרוק משהו דלת אמות ברשות הרבים, אין שום דבר משותף ביניהם. לכן הטענה שלי הייתה ששם זה מדובר בהבניה מושגית, ולא בצד שווה, ובעצם זה עובד ככה. אם... זאת אומרת, מזורק אני לומד על רוקק, שגם ברוקק אני מעביר דלת עמוד ברשות הרבים, ולכן אני אהיה חייב משום, אני עושה פה מיוט, אני אהיה חייב משום זורק. אלא מה? שבזורק אין סיוע של הרוח. הכוח שלי הוא זה שמשליך את החפץ למרחק 400. ברוקק אמרנו שהרוח עוזרת לי לקחת את זה 400, בלי הרוח זה לא היה עובר את המרחק הזה. אז יש פה פרחה. אתה לא באמת יכול ללמוד את זה מזורק, כי בזורק אין עזרה של הרוח, אז אולי רק שם חייב, כי שם הכל אתה עשית. אז במקום שבו הרוח לקחה חלק בפעולה שלך, אולי אתה לא תהיה חייב, אז זאת פירך. ואז אני אומר, זורה יוכיח. שמה? שבזורע אני בורר את הפסולת מתוך האוכל, אבל אני עושה את זה בעזרת הרוח. נכון? אני זורק את הגרגירים עם המוץ, הרוח מעיפה את המוץ והגרגירים נופלים למטה, אז בעצם הברירה שם נעשית בעזרת הרוח, ובכל זאת חייבים. אז מה רואים? שסיוע של הרוח זה לא משהו שפותר אותי. גם אם יש סיוע של הרוח אני חייב. ולכן אני לומד גם לגבי רוקק, למרות שיש שם סיוע של הרוח, אתה עדיין חייב, הסיוע של הרוח לא פותר. ואז בעצם מה שקורה פה זה לא צד שווה, כי כמו שאמרתי, אין לזורה ולזורה קצת שווה. זה להפך, זה הצדדים השונים, הבנייה מושגית. מה הצדדים השונים? בזורק מזורק אני לוקח את המאפיינים של מהותה של המלאכה. מה מהותה של המלאכה? שאני מעביר חפץ 400 ברשות הרבים. זה גם מה שאני עושה ברוקק. במובן הזה זה דומה לשם. אבל אני לוקח מאפיין מזורק שהוא בכלל מלאכת בורר, אין לה שום קשר לרוקק. זאת אומרת, זה לא, אין מה ללמוד לגבי מהות המלאכה. משם אני לוקח את המאפיין שיש מעורבות של רוח. ואני אומר, ברגע שיש מעורבות של רוח, ואני רואה שזה לא פותר, אז גם ברוקק, למרות שיש מעורבות של רוח, רוקק הוא בעצם זורק כשמעורבת בזה רוח. אני אומר, מזורק אני לומד שהמעורבות של הרוח לא פותרת. ולכן זורק וזורק ביחד מלמדים אותי. אבל הביחד פה הוא לא חיתוך אלא ייחוד. אני לוקח את המאפיינים של זורק, שזה העברה ד' אמות ברשות הרבים, עם המאפיינים המיוחדים של זורק, שזה מעורבות של רוח, לוקח אותם ביחד, ואני אומר, שניהם ביחד בעצם יוצרים מושג שעליו אני חייב. ולכן שם זה בבירור הבנייה מושגית ולא צד שווה. אבל תשימו לב למה זה על פניו נראה עכשיו לגמרי שונה, מה המקום בכלל להתבלבל. אז תראו, זה לא כך פשוט. כי בוא אני אציג לכם עכשיו את הלימוד מזורה ומזורק לרוקק. ותראו שאני יכול להציג את זה בצורה מאוד מאוד דומה לאופן שבו עובד הצד השווה. אז בואו נתחיל. אני רוצה לשאול את הדין מרוקק, האם רוקק חייב? אני אומר, זורק יוכיח. כמו זורק שהוא מעביר דל אדמות ברשות הרבים, אף רוקק מעביר דל אדמות ברשות הרבים חייב. אומר, לא, מה לזורק שכן לא מעורבת שם רוח, אבל ברוקק מעורבת רוח. אני אומר, זורק יוכיח. שמה? שבזורה מעורבת רוח, ובכל זאת אני חייב, זה לא פותר. כן, אבל מה לזורה שכן יש בו מלאכת ברירה של אוכל מפסולת? זה לא קיים בזורק. ואז אני אומר, ברוקק, סליחה. ואז אני אומר, זורק יוכיח, שבזורק זה לא מלאכת הפרדה, אלא מלאכת העברה דלת אמות ברשות הרבים. וכאן אני עוצר. אז הנה אתם רואים שהתהליך, המכניזם ההלכתי, או העסק ההלכתי, הוא ממש מנוסח כמו צד שווה. זאת אומרת, אני לומד ממלמד א', אני אומר לא, במלמד א' יש פרחה, אני אומר מלמד ב' יוכיח, לא, גם במלמד ב' יש פרחה. אז אני לוקח את שניהם ביחד ולומד משניהם. ההבדל נוצר אך ורק בסוף. כל התהליך הראשוני הזה קיים בשני סוגי הלימוד. אני מנסה אחד, פורך, מנסה את השני, פורך גם אותו, ואז אני מצרף את שניהם. השלב הזה של אז אני מצרף את שניהם, הוא השלב שבו מתפצל הבנייה מושגית מצד שווה. הבנייה מושגית לקחת את שניהם פירושו לעשות איחוד של שניהם, מאפיין שזה פלוס מאפיין שזה ולהתיך אותם, אוקיי? לעשות צד שווה זה לעשות חיתוך של שניהם. ופה נוצר ההבדל, אבל הניסוח הוא ניסוח מאוד דומה. וראינו את זה במחלוקת של הראש והגדולים בבבא קמא. ששם ראינו שלומדים את אבנוס הכינור מסעו, שנפלו מראש הגג ונחו, והזעיקו בתור בור, לומדים את זה מבור, אבל פה הרי הייתה מעורבת הרוח שהפילה אותה מהגג, וקריאת בור, הרוח לא מעורבת, את זה עושה האדם לבד, ממש אותו דבר כמו אצלנו, ואז אנחנו אומרים, כן, אז אש תוכיח, באש יש מעורבות של רוח, ובכל זאת חייבים לשלם, אין פטור בגלל זה. ואז אני אומר, כן, אבל מה לאש, שכן יש לה... דרכה ללכו להזיק או משהו כזה, ואבנוס הכינור מסור, אין דרכם ללכו להזיק. אז אני אומר, בור יוכיח וחזר הדין. ממש אותו מבנה. עכשיו, וראינו שבאמת יש מן הגדולים מבינים שזה צד שווה, או שנוצח בגמרא עצמה. צד השווה שממונך או שמירתן עליך, שואלת הגמרא, הצד השווה לעיתוי אימי. היא מביאה את התשובה, אבנוס הכינור מסור, זה דוגמה לצד שווה, כך פשט הגמרא. אבל הראש ראינו שהוא למד שזה לא צד שווה, זאת הבנייה מושגית. בעצם הבנוס הכינור מסעוש זה תולדה של בור. האש רק בא להגיד שעזרה של רוח לא פותרת, זה הכל, אבל אחרי שלמדתי את זה, אני חוזר חזרה לדמות את זה לבור, זה ממש דומה לבור. זה אותו דבר.
הרב, סליחה, למה? הרב אמר שבעצם אני אומר שבינם יורק, יורק. אז יש את העניין של 400 פשוט הרבים, אז זה כמו זורק. אחר כך הרב אמר, זה לא בורר, מבורר אפשר, כי זה בבורר אני עומד שהרוח עוזרת לו. למה אני לא אגיד שבבורר, שמי שיורק, הוא גם מפריד פסולת ממשהו מסוים. הרי יריקה זה איזשהו בעם מוציא פסולת, אז זה ממש...
כך יש כאלה שרצו ללמוד, ועל זה ראינו שהאחרונים מקשים, שזה לא יכול להיות. כיוון שברוק אני אמנם מפזר את טיפות הרוק, אבל אין פה אוכל ופסולת. אין פה משהו שאני מעוניין בו ומשהו שאני לא מעוניין בו. אז לכן זה לא שייך למלאכות הברירה.
לא, אני כאילו, אני לא מעוניין ברוק כי הוא פסולת, אני רוצה להוציא את הפסולת ממני. נכון שזה לא בדיוק נשאר אוכל, אבל הוצאתי פסולת.
לא, אבל זה לא קשור בכלל, אז מה זה קשור לזורק?
לא, לא לזורק, לבורר. סוג של בורר.
סתם, זה משום זורק. סתם מציע משהו אחר. אז מה, זה זורק, הכוונה, בורר את הרוק מתוך האדם? זה לא תערובת, הרוק והאדם לא מעורבבים.
לא,
פשוט תערובת. לא, אני לא חושב שזה נכנס לגדרי בורר הרגילים, גם לא מביאים את זה מדין בורר, מביאים את זה מדין זורה, לא מדין בורר. עכשיו, נכון שזורה שייך למשפחת מלאכות הברירה, אז לא מלאכת בורר, זה מלאכת זורה. אני לא חושב שאפשר. בכל מקרה, אבל אני מסביר את המנה שמאיליה, כך שאין טעם להתווכח. המנה שמאיליה ודאי למד כך. אז אני מדבר עליו כרגע, נעזוב כרגע אם יש עוד אופציה אפשרית או לא. עכשיו, אז הטענה שלי בעצם, זה שהמחלוקת של הראש והגדולים בבבא קמא, זה בדיוק בשאלה האם לפרש את זה כצד שווה או כהבניה מושגית. ובאמת הראיתי לכם שם בלשון הגמרא, שהגמרא מביאה את כל המהלך כמו צד שווה. ואת בור יוכיח, אבל מה לבור שכך, אש תוכיח, מה לאש שכן כך, וחזר הדין. ופה הגמרא עוצרת. ומה לא אומרת, וחזר הדין, הצד השווה לשניהם שהם כך וכך, אף זה שהוא כך וכך, הדין יהיה כך. כל זה לא מופיע בגמרא. מה שמופיע המילים חזר הדין, וזהו נעצר. ואני חושב שזה בהחלט יכול להיות רמז לכך, שבאמת זה לא לימוד של צד שווה, אי אפשר להשלים, אין צד שווה באמת בין אש לבור. זאת לא הנקודה, לא לומדים את זה מהצד השווה. לומדים את זה מהצדדים השונים בכלל. לכן וחזר הדין, הכוונה וחזר הדין, זאת אומרת ששני המלמדים ביחד, באים ומלמדים על התולדה, אבל הביחד הזה הוא לא ביחד של צד שווה, הוא ביחד של הבניה מושגית. וחזר הדין, הכוונה אני מצרף את שני המלמדים כדי ללמוד מהם ביחד. אבל לא בחיתוך של צד שווה, אלא בייחוד של הבניה מושגית. ולכן זה נעצר בחזר הדין, זהו, אין את כל המשפט המסיים, שתמיד מופיע בלימודי צד שווה. אין שהצד השווה לשניהם שהם כך וכך וכך, אף זה. שהוא כך וכך וכך, הדין יהיה כך. כל זה לא מופיע פה. ולכן אפילו לשון הגמרא, אפשר לראות בה רמז לתפיסה של הראש. מישהו רצה להעיר?
לא, אז זה היה עוד, כאילו, עוד מידה שהתורה נדרסת בה, כאילו?
נכון, כן. זו הטענה שלי, זה עוד מידה שהתורה נדרשת בה, זה בעצם מידה הגיונית, אבל גם התורה נדרשת בה. זה שזה לא מופיע ברשימת המידות של רבי ישמעאל, זה לא קשה, יש עוד הרבה מידות שלא מופיעות שם.
אבא שאול היה פחות.
אתה שומע?
אני אומר, אם אבא שאול היה פחות מ-13 מידות, מ-7, לא משהו כזה?
רבי ישמעאל, לא, אל הזקן.
כן, כן.
אל הזקן היו 7 מידות, כן, בתוספת של סנהדרין. היו 7 מידות, אבל אני דיברתי על זה וגם כתבתי על זה, זה לא, היה לו את הכל, רק הוא קיבץ אותם לקבוצות, הרזולוציה הייתה גסה יותר. זה הכל. 3 מידות של כלל ופרט אצל רבי ישמעאל, היו רק 1 או 2 אצל הלל הזקן.
אוקיי. יאללה, זה לא מקשת, איך הלימוד של, אני מבין את הלימוד של תל השווה, אבל אני לא מבין את הלימוד של ניתוח מושגי, כאילו למדו, איך נעשה הלימוד עצמו. אני מבין, זה כאילו משווים דבר לדבר. אבל איך ניתוח מושגי פה, איך הלימוד התבטח?
אז אתה אומר, לא מבין את השאלה.
איך מזורה וזורק למדו לרוקק, כאילו, איך התהליך אבל? כמו ש... איך התהליך של מספר מושגי? התהליך של צד השווה ברור לי, אבל...
לוקח שני מושגים, ואני מתיח אותם. אתה לוקח מאפיין של זה, המאפיין של זה, מחבר אותם ביחד, זאת סינתזה, זה לא אנליזה. צד שווה זה אנליזה. כל מה שאני עושה זה סינתזה. סינתזה שני הדברים, כמו סינתזה כימית. אני לוקח את המאפיינים המיוחדים של זה, מאפיינים מיוחדים של זה, מחבר אותם יחד, ויוצא המושג שלישי.
לא, אבל מה יקרום לי לחבר אותם? למה לא לחבר סתם דבר עם דבר?
תחבר כל דבר עם כל דבר.
לא. אז למה זה לימוד בכלל? לא מבין.
אם אתה רואה ששני מלמדים, בשני הקשרים הלכתיים יש דין X, ובהקשר א' ובהקשר ב' יש את דין X. עכשיו, להקשר א' יש מאפיינים מסוימים שאין בהקשר ב', ולהקשר ב' יש מאפיינים מסוימים שאין בהקשר א'. מה זה אומר? שאם יהיה משהו שיש לו את המאפיינים גם של א' וגם של ב', כנראה שגם אצלו יהיה את אותו דין. כי זה לא מפריע שחסרים, שנוספים עוד המאפיינים ההם, כי אנחנו רואים שהמאפיינים ההם, גם בהם הדין יחול. יש בזה הרבה היגיון, אנחנו עושים את זה אגב גם בחיים. זה לא משולל
היגיון. הרב, בוא נראה שאני הבנתי את הניתוח המושגי שהרב אומר. מה שאני מבין, הרב, אם יש לנו עניין א', א' ויש ב', א' וב' נגיד, ויש לנו ג', אם לג' יש לו תכונות שיש בא' ובב', לומדים את הדין של א' וב' על ג', זה הכוונה?
כן. אם יש דין שקיים גם בא' וגם בב', ואני רוצה ללמוד משניהם ביחד לג', אפשר לעשות את זה או בדרך של צד שווה או בדרך של הבניה מושגית.
כן, אבל כשהרב אומר הבניה מושגית, הכוונה לקחת תכונה שנמצאת בא' ושנמצאת בב', ואם היא קיימת בג', אז אני אוכל ללמוד ממנה את ההלכה
של... אם שתיהן קיימות בגימל, אז כן, אז גימל הוא המושג השלישי. כמו שראינו ברוקק וזורק וזורה.
אני פשוט לא זוכר, הרב, אני בגלל זה אני שואל. לא זוכר את הסינות.
לא, בזורק וזורה זה מה שהסברתי עכשיו. כשאני לוקח את המעורבות של הרוח מזורק, אני לוקח את העברה דלת עמוד ברשות הרבים מזורק, מחבר אותם ביחד. מה יוצא? יוצא מעביר דלת עמוד ברשות הרבים בעזרת הרוח. שזה בדיוק רוקק.
אה, הבנתי.
זה בדיוק רוקק, זה פשוט לעשות סינתזה של מושגים, זה כמו לסנתז חומר במעבדה. מה שאני עושה, אני מסנתז מושג. אני לוקח מאפיינים מסוימים של מושג א', מאפיינים אחרים של מושג ב', מחבר אותם ויוצר מושג ג'.
רגע, כאילו אני אומר, ראיתי שזריקה מחייבת, ראיתי שרוח מחייבת, עכשיו יש לי פעולה שמעורב בזריקה פלוס רוח.
רוח לא פותרת, לא שרוח מחייבת.
רוח לא פותרת. אם אני אבוא בטענה שאולי מתבטא הזריקה, אם אני אבוא בטענה שאולי בגלל שרוח משותפת תפתור, אז השני מלמד אותי שרוח לא פותרת.
נכון.
תודה.
אז זה בעצם הנקודה היא שאנחנו לוקחים שני מושגים, מסנתזים אותם ביחד ויוצרים, מתיחים אותם יחד ויוצרים מהם מושג שלישי. לא מחפשים מכנה משותף, כמו בצד שווה, אלא זאת התחה. אני אביא אולי עוד דוגמה או שתיים לעניין הזה של ההתחה. יש למשל רמב״ם, נפתח אותו רגע ואז אני אשתף, בהלכות עבודת יום הכיפורים.
יש הרב גם בדין עבד לגבי קידושי אישה בלי לתת לה כסף. קידושי אישה.
כן.
אישה התקבלה כסף, הוא נתן את הכסף למישהו אחר.
כן. עבד כנעני ובדין ערב. נו, נגיע לזה גם, אני רוצה גם, אני מקווה שאני גם אגיע לזה. גם שם יש את אותו עניין. טוב, אני כרגע לא מוצא את זה, אבל אני אגיד לכם, אני כרגע לא מוצא את זה, אבל אני אגיד לכם את זה בעל פה. הרמב״ם כותב בהלכות עבודת יום הכיפורים, שהרי אתם יודעים שהכלל הוא שעבודת יום הכיפורים נעשית בכהן גדול. זאת אומרת, בעבודות בבית המקדש, עבודות בימים רגילים, נעשות על ידי כהן הדיוט. אבל ביום הכיפורים העבודה נעשית על ידי כהן גדול. מה קורה עם מוספי שבת? נגיד יום כיפור חל בשבת. אז חוץ מהקורבנות של היום, של יום כיפור, מביאים גם קורבנות של שבת, מוספי השבת, כמו כל שבת. האם את המוספים האלה צריך להקריב הכהן הגדול? אז הרמב״ם טוען שכן. הרמב״ם פוסק שגם את מוספי השבת, מי שעושה זה הכהן הגדול. ותמאים עליו, א' לא מבינים מאיפה הוא הוציא את זה, מה המקור, אבל גם בסברה. אלה מוספים של יום רגיל, זה לא של יום כיפור. בשבתות רגילות מי שעובד זה כהן הדיוט, זה לא כהן גדול. אז למה את מוספי השבת שמובאים ביום כיפור שחל בשבת, למה את זה עושה הכהן הגדול? אז האור שמח, זה אור שמח ידוע, הוא רוצה ללמוד מכאן, שאם אדם אוכל ביום כיפור שחל בשבת, חולה, הוא צריך לאכול, ביום כיפור שחל בשבת לא צריך לעשות קידוש. כתב חידה. את האחרונים נחלקים בשאלה, מה קורה עם חולה שאוכל ביום כיפור? אז הוא מותר לו לאכול, מצווה לו לאכול, כי הוא צריך לאכול כדי להישאר חי. אז ברור שהוא אסור לו לצום, והוא צריך לאכול. טוב, אז אם הוא צריך לאכול, נגיד שזה יום כיפור שחל בשבת, שיעשה קידוש, הוא אוכל בשבת. שאלה אם צריך לעשות קידוש או לא. יש אחרונים שרוצים לטעון, שאפילו ביום כיפור שלא חל בשבת צריך לעשות קידוש. קידוש של יום כיפור. נכון שבדרך כלל לא עושים את זה, כי אנשים צמים ביום כיפור. אבל מי שלא צם עקרוני, צריך גם לקדש של יום כיפור, זה גם מועד. אבל זה רוב הפוסקים אומרים שלא. אבל יום כיפור שחל בשבת, זה מחלוקת באחרונים. יש אחרונים שרוצים לטעון שביום כיפור שחל בשבת, צריך לעשות קידוש, ויש כאלה שטוענים שלא.
לפי הרמב״ם שאומר, שגם קורבנות סטנדרטיים, כהן גדול מקריב אותם ביום הכיפורים, אז הכל הופך להיות משהו אחר כבר לגמרי.
אז הוא אומר, אז האור שמח, האור שמח לומד מהרמב״ם הזה על מוספי שבת ביום הכיפורים, לעניין מי שאוכל ביום כיפור שחל בשבת, האם הוא צריך לעשות קידוש. השאלה היא באמת, מה הקשר? כנראה שהנקודה היא כזו, הוא מסביר, אבל קצת קשה להבין מה בדיוק הוא מתכוון, אני חושב שזה מה שהוא מתכוון. הטענה שאנחנו בדרך כלל שאנחנו רואים את יום כיפור שחל בשבת, אז אנחנו מבינים שיש פה בעצם שני אספקטים, או שני ימים שונים, שאיכשהו מודבקים אחד על השני. יש לנו יום כיפור ושבת, ואיכשהו שניהם חלים במקרה באותו יום, ואיך אנחנו מנתחים סיטואציה כזאת, כמו תמיד, זה כמו שני דינים, נכון? בלמדנות, איך מנתחים שני דינים? מדין יום כיפור זה כך, ומדין שבת זה כך, נכון? לפי ההסתכלות הזאת, מוספי השבת באים בכהן הדיוט, ומוספי יום כיפור זה בכהן גדול. אומר האור שמח, אם הרמב״ם אומר שגם את מוספי השבת מביא הכהן הגדול, פירוש הדבר שהרמב״ם לא רואה את זה כהרכבה של שני ימים, יום כיפור ושבת. הוא טוען שזה יום מסוג שלישי. זאת אומרת, היום כיפור והשבת מותחים ביחד, והופכים ליום מסוג שלישי, שקוראים לו יום כיפור שחל בשבת. כך קוראים היום הזה. אבל זה לא צירוף של יום כיפור ושבת, זה לא, זאת התחה, זה יום מסוג שלישי. ואז הטענה היא, שאם יש דינים, נגיד, אם הדינים של יום כיפור חלים ביום הזה, לעניין למשל אכילה בשבת, או לעניין קידוש, לעניין אכילה ולעניין קידוש, אז ההיבט של שבת לא קיים. זה לא שיש פה שני דינים, יש לו פן של יום כיפור ופן של שבת, אין פה פנים. יש פה רק פן אחד ליום הזה. והפן הזה זה צירוף של שבת ויום כיפור ביחד. זאת התחה. ואם זה כך, אז אין דבר כזה שאתה מביא את קורבנות מוספי שבת בכהן הדיוט. כי זה מניח שיש פה שבת פלוס יום כיפור, ומטפלים בכל מרכיב כזה לחוד. אבל הטענה היא שאין פה שני מרכיבים, שני המרכיבים האלה זה הרכבה כימית. הם מותחים והופכים להיות חומר מסוג שלישי, או יום טוב מסוג נוסף, שהוא קרוי יום כיפור שחל בשבת. זה יום מסוג שלישי, וביום הזה אין קידוש ולא אוכלים, כי זה יום, יש כל דיני יום כיפור שם, כמו יום כיפור רגיל, אז שבת נמחק. ואם שבת נמחק, אז גם מי שאוכל כי הוא חולה, לא צריך לעשות קידוש, כי אין פה שבת. ביום הזה אין היבט של שבת, אין כלום. זה יום כיפור שחל בשבת, לעניין זה הוא יום כיפור. וזהו, זה היבט של שבת לא קיים. ולכן הוא אומר שממילא, זה, לכן כהן גדול עושה גם את מוספי השבת, כי גם את מוספי השבת הם לא מוספים של שבת. הם מוספים של יום כיפור שחל בשבת. או שבת שחלה ביום כיפור, אם תרצו. ולכן מי שעושה את זה, מי שעושה את העבודה, את כל העבודה של היום הזה.
זה לא הלכה א'
בפרק
ב'? זה לא הלכה א' בפרק ב'?
אולי כן, לא משנה, כרגע לא מצאתי. בכל אופן, אז ולגבי חולה, אז הוא אומר אותו דבר. חולה שאוכל ביום כיפור שחל בשבת, אז בעצם אין פה היבט של שבת, לכן אין שום סיבה שיקדש. זה יום כיפור שחל בשבת, ביום הזה לא אוכלים ואין קידוש. כשחולה, כמובן אוכל, קידוש אין, כמו ביום כיפור רגיל. אין הבדל ביום כיפור שחל בשבת לבין יום כיפור רגיל. כמובן שמי שאומר שגם ביום כיפור רגיל, לא בשבת, חולה מקדש, אז גם ביום כיפור שחל בשבת הוא יקדש, אבל זה האור שמח מניח שלא. ביום כיפור רגיל ברור שלא, הוא דם רק ביום כיפור שחל בשבת. אם ביום כיפור רגיל לא, אז יום כיפור שחל בשבת זה כמו יום כיפור רגיל. אין שום הבדל.
אבל הקידוש, הבסיס של הקידוש זה ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, אז אם זה לא חל בשבת, אז על מה יעשות קידוש? הרי הקידוש מייחד את יום השביעי.
מה אתה עושה קידוש ביום טוב?
מה?
איזה קידוש אתה עושה ביום טוב? פסח.
מהצד הזה, כן.
ברור, קידוש של יום טוב.
לא,
הרב,
כן.
אבל אם עשינו התחה של שבת וכיפור, אז איפה האלמנטים של שבת?
מה זאת אומרת?
אז האם כיפור הזה הוא צריך להכיל את שני הרכיבים, לא?
נכון.
בסוג שלישי אנחנו יכולים להגיד, לא יודע.
לא, אבל
למה האלמנטים של יום פה, של כיפור חזקים יותר מהאלמנטים של שבת?
זה לא קשור, זאת שאלה שבכל מקרה אתה יכול לשאול. גם בלי החידוש הזה של אור שמח. יכול לשאול, אז למה צמים ביום הזה? למה שבת לא גוברת ולא אוכלים ביום הזה? למה יום כיפור פה גובר? כן, שאלה אחרת, לא קשורה אבל לדיון הזה. אחרי שהחלטת מהו הדין שנוהג ביום הזה, עכשיו יש רק את זה. זה מחק את המרכיב השני. איך מחליטים מי זה המרכיב הדומיננטי מבין השניים? זה דיון אחר שיכולים לעשות אותו בלי קשר לאור שמח. אבל אחרי שהחלטנו מי הוא המרכיב הדומיננטי, אז הוא המרכיב היחיד שיש. אין מרכיב אחר. הוא לא דרס את המרכיב האחר, הוא העלים אותו. זה לא דחוי הזה אוטרה, כן? זה אין פה שבת בכלל, זה רק יום כיפור. אז הטענה בעצם זה שיש פה גם כן התחה של מושגים. יום כיפור ושבת זה שני מושגים שמופיעים בתורה. כשיום כיפור חל בשבת, התורה לא אומרת מה צריך לעשות. זה אנחנו מחליטים. שבאים חכמים ואומרים, יום כיפור שחל בשבת, מבחינתנו, זה יום טוב מסוג שלישי. איך לומדים את הדינים שלו? לא יודע, לא כתוב בתורה. אז מה שאין לי ברירה, מה שאני עושה, אני לומד את זה מיום כיפור רגיל, ושבת רגילה, ועושה איזושהי סינתזה של הדינים. לא משנה, לפי איך שלא יעשו את זה גם בלי החידוש הזה. אחרי אבל שעשיתי את הסינתזה של הדינים, אני כבר יודע מה הדינים הנוהגים, אז רק הדינים האלה נוהגים. אין, ההיבט שלא נוהג נעלם, הוא לא קיים פה. כי בסוף בסוף אלה דינים לא של יום כיפור ולא של שבת, אלה דינים של יום כיפור שחל בשבת. זה מה שהרוגת שובר קורא, הרכבה מזגית מול הרכבה שכונית. כן, הרוגת שובר ממש מדבר על סינתזה של מושגים, והוא טוען שיש שתי צורות לעשות סינתזה של מושגים. הרכבה שכונית פירושו ששני הדברים נמצאים אחד ליד השני, שוכנים אחד ליד השני. אבל כל אחד עדיין עומד מובחן לעצמו, עדיין מוגדר גם כשיש תערובת. זה בין תערובת ותרכובת. אוקיי, אז זאת תערובת בעצם. הרכבה מזגית, זה שהמרכיבים מזוגים אחד בשני, הם מתמזגים, והם הופכים להיות בעצם משהו אחר, עכשיו אתה כבר לא רואה שיש פה שני מרכיבים, הם נעלמו, הם כבר יצרו משהו שלישי. והוא מביא לך המון המון השלכות, זה צמד מושגים שחורז במשנתו של הרוג השובר הרבה מאוד סוגיות. ובין היתר הסוגיה הזאת של הרכבה של ימים. פה זה האור שמח, כן, בן עירו, שניהם היו...
הרב יכול לתת דוגמה להרכבה מושכונית? הרב יכול לתת לנו דוגמה של הרכבה שכונית לא מזגית?
חציו עבד, חציו בן חורין למשל.
כן.
אז חציו עבד וחציו בן חורין הוא אנדרואיגינוס. אז אנחנו בעצם דנים מצד העבד שבו ומצד הבן חורין שבו. אז תמיד הדין שישלוט יהיה הדין הדומיננטי או של עבד או של בן חורין.
איך קוראים הדומיננטי?
זה תלוי, בדרך כלל זה מה שלחומה זה הדומיננטי.
הבנתי.
חשבתי פעם באמר, אני טוען שזה לא תמיד ככה. זה לא תמיד החומה הקובעת. אולי אם זה דין ישי או דין של היעדר. דין של היעדר הוא אף פעם לא דומיננטי. זה רצסיבי. בכל אופן, אז הטענה של האור שמח, זה שבעצם אני מתיך פה שני מושגים, יוצא מושג שלישי, ממש כמו ההבניה המושגית שדיברתי עליה, רק בעצם הוא עושה את זה בלי כל המהלך של הפרחות, ופרחות פה, פרחות שם, אפשר היה לנסח את זה גם פה, אבל כמובן לא צריך, זה מובן מאליו. אביא לכם אולי דוגמה נוספת לעניין הזה, והפעם באמת מהרוג השובר עצמו, יש בתשובות של הרוג השובר, צופנת פענח בסימן ב', הוא דן בשאלה, מה קורה ביום טוב שחל בשבת? יום טוב שחל בשבת, אתם יודעים, ביום טוב הרי מלאכות אוכל נפש מותרות. אתה לבשל. בשבת אסור לבשל. מה קורה ביום טוב שחל בשבת? אז בשורה התחתונה כמובן אסור לבשל, נכון? זה ברור. למה? בבק. מצד השבת שבזה, נכון? זה בהסתכלות השכונית.
כן.
מצד השבת שבזה אסור לבשל, מצד היום טוב שבזה מותר לבשל, אבל מותר זה דין של היעדר, זה לא דין ישי. בשבת יש איסור לבשל, איסור זה דין ישי.
אתה לא חייב לבשל.
מה, לא הבנתי?
אתה לא חייב לבשל ביום.
נכון, זה רק היעדר דין. זה שמותר לבשל זה לא דין, זה היעדר דין. בהלכה בכלל, איסורים הם דין. היתרים הם לא דין, הם היעדר דין. אוקיי? לכן הכלל הוא תמיד שכל דבר הוא מותר עד שלא הוכח שהוא אסור. ולא להפך, כמו שהרבה אנשים חושבים. כל דבר הוא מותר, מי שרוצה לאסור משהו, חובת הראיה היא עליו. כיוון שקודם כל הדברים הם מותרים, אם אתה רוצה להטיל פה דין, באיסור הוא תמיד דין, אז אתה צריך להביא ראיות שהדין הזה באמת קיים פה. בכל אופן, עכשיו, מה קורה, אומר הרוג השובר, אם מישהו עבר על ההלכה, ובישל ביום טוב הזה שחל בשבת. אז כמובן הוא עבר איסור שבת, חייב סקילה והכל. האם הוא עבר גם את האיסור של יום טוב?
יום טוב מותר, מה איזה איסור יש
פה? מה?
ביום טוב זה מותר, אין איסור ביום טוב.
נכון. אז הרוג השובר טוען, נכון, הרוג השובר טוען, שהוא עובר גם את איסור של יום טוב.
ומה זה מזוגית? כאילו זה עולה על זה?
אחרי שהשבת מתמזגת עם יום טוב, בעצם כבר אין את ההיתר הזה של יום טוב לבשל. ממילא, גם מצד היום טוב פה אסור לבשל, לא רק מצד השבת. זה כבר לא יום טוב ושבת שמחוברים שכונית. הם כבר מזוגים זה בזה. אז אין, גם מצד היום טוב שבזה אין היתר לבשל. אפשר להסביר את זה בצורה פחות פילוסופית, ולהגיד ככה, הרי למה אנחנו מתירים לבשל ביום טוב? מתירים לבשל ביום טוב, כדי שתוכל לאכול, או ליום טוב, נכון? עכשיו, בשבת אין סיבה להתיר, כיוון שמצד השבת שבזה בין כל אחרי אסור לך לבשל, ותצטרך להכין הכל מערב יום טוב. נכון? אז אם כך, אין שום סיבה להתיר גם את איסורי היום טוב. הרי גם ביום טוב נאסרו למתת מלאכות. רק יש היתר למלאכות אוכל נפש. אבל במקום שבו מצד השבת בין כל אחרי אפשר לעשות שימוש ביתר הזה, אז גם לא אומרים את היתר, אין סיבה להתיר. מה זה עוזר להתיר, אם היתר הזה לא מאפשר לך באמת לבשל. אז אם זה לא מאפשר לך באמת לבשל, אז שמה להתיר? זה נשאר, אסור. אז אסור גם משנת שבת וגם משנת היום טוב, הוא טוען. עוד פעם, היום די דומה, הרכבה של ימים, זה תלוי כמובן בשאלה איך מבינים את היתר של מלאכת תוכן נפש, לפי הרבן למשל טוען שזה בכלל לא נאסר. אז יותר קשה להגיד דבר כזה. אבל התפיסות המקובלות הן שזה נאסר, זה מותר לצורך אוכל נפש. ואם זה ככה, אז יותר קל להגיד מה שהרוג השבוע אומר. בכל אופן, אלה שתי דוגמאות גם כן להתכה של מושגים, או יצירה של מושג שלישי, על ידי התכה של שני מושגי האב. עכשיו אני רוצה להיכנס לסוגיה אחרת ולהדגים את זה, בצורה קצת יותר מפורטת, על עוד הבניה מושגית, ותראו איזה יופי זה פותר כל מיני אחרונים שוברים את השיניים ואת הראשים ולא מבינים מה הולך פה בסוגיה הזאת, ותראו איזה יופי זה מתיישב כשמבינים את המושג הבניה מושגית. את המכניזם, לא את המושג. אז אני אשתף פה את המאמר שלי, שם את המקורות הרלוונטיים. יש משנה במסכת שבועות. רבי מאיר אומר, יש דברים שהם בקרקע ואינם כקרקע. ואין חכמים מודים לו. כיצד? 10 גפנים תאונות מסרתי לך. והלא אומר אינן אלא 5. רבי מאיר מחייב שבועה. וחכמים אומרים, כל המחובר לקרקע, הרי הוא כקרקע. על מה מדובר? הקדמה קצרה. יש בהלכה אוסף של כל מיני שבועות. הן מחולקות ל3 קטגוריות. יש שבועות התורה, יש שבועות המשנה, יש שבועות דרבנן, שמופיעות במשנה, תקנת חכמים, ויש שבועת הגמרא, זה שבועת אסת. זה אפילו במשנה לא מופיע, זה מופיע בגמרא, שמייחסים אותה לרב נחמן, לא משנה, זה הסוג השלישי. אני מדבר כרגע על השבועות דאורייתא. שבועות דאורייתא יש 3 שבועות. שבועת מודה במקצת, שבועת השומרים, ושבועת עד אחד. מה זה אומר? אם בא עד אחד נגדי, שאני חייב לפלוני כסף. באופן עקרוני, על פי 2 עדים יקום דבר. עד אחד לא עוזר. יש 2 עדים בשביל להוציא ממני את הכסף. אוקיי? אבל אם יש פה עד אחד ולא 2, נכון שאת הכסף הוא לא יוכל להוציא, אבל זה מחייב אותי להישבע. אני צריך להישבע שאני לא חייב את הכסף, בלי זה אני לא יכול להיפטר. עד אחד מחייב שבועה. זה דין דאורייתא. שבועת עד אחד. חוץ מזה, יש שבועת מודה במקצת. זה הסוג השני של שבועת דאורייתא, שבועת התורה. מה זה אומר? כאשר מישהו תובע ממני 100 שקל, ואני כופר הכל, לא לאדם, לא היו דברים מעולם, עזוב אותי במנוחה. אז אני כמובן פטור, מוציא מחברו עליו הראיה, שאביא ראיות. מה קורה אם אני אומר, נכון, לביתי ממך, אבל לביתי רק 50, לא 100. הוא תובע ממני 100, ואני אומר, לביתי רק 50. במצב כזה לומדת, הגמרא לומדת מהפסוק אשר יאמר כי הוא זה. אז מהפסוק הזה לומדים שיש שבועה, אותו אחד שמודה במקצת, הוא מודה ב-50 מתוך 100, הוא חייב להישבע שהוא לא חייב את שאר המאה. את ה-50 הנותרים. אז זה שבועת מודה במקצת. ויש את שבועת השומרים. שבועת השומרים זה כאשר אני הפקדתי אצל מישהו חפץ מסוים, חפץ הזה קרה לו משהו, והבן אדם, נגיד, שומר חינם, והחפץ נגנב או נאבד. גניבה ועבדה, שומר שכר חייו, אבל שומר חינם פטור. אז השומר חינם טוען, זה נגנב או נאבד. אז הוא פטור, אבל הוא לא פטור בלא כלום. בשביל להיפטר, הוא צריך להישבע שבועת השומרים. צריך להישבע שלא שלח ביד וכולי, שנגנבה או שנאבדה. מה בדיוק צריך להישבע? זה מחלוקות וזה סיפור מסובך. אבל לא משנה, צריך להישבע שבועת השומרים. זה השבועה השלישית מן התורה. בסדר? אז 3 שבועות שהן שבועות התורה. שבועת עד אחד, שבועת מודה במקצת, ושבועת השומרים. אני חוזר למשנה. המשנה עוסקת במקרה הבא. בן אדם יפקיד אצל חבר שלו 10 גפנים תאונות. תאונות הכוונה מלאות ענבים, מלאות פירות. עכשיו, הוא בא ואומר לו, טוב, תביא לי בחזרה את, את הגפנים, והשני אומר, מה אתה רוצה? הפקדת אצלי רק 5, לא 10 גפנים, 5 גפנים הפקדת אצלי. אז יש פה משהו לא ברור, זה שבועת מודה במקצת או שבועת השומרים? לכאורה זה שבועת מודה במקצת. הוא תובע 10 גפנים ואני מודה ב5. מצד שני, ברור שיש פה התדיינות בין מפקיד לשומר. אז זה שבועת השומרים או שבועת מודה במקצת? בואו נראה עוד מעט. בכל אופן, נחלקו בזה רבי מאיר וחכמים. רבי מאיר מחייב שבועה, וחכמים אומרים, כל המחובר לקרקע, הרי הוא כקרקע. מה זאת אומרת? הכלל אומר שדברים שמחוברים לקרקע או על הקרקע עצמה, לא נשבעים, אין נשבעים על הקרקעות. יש כלל כזה, לא משנה, לומדים איזה מכלל ופרט הוא כלל, אבל יש כלל שגם כשיש מודעה במקצת על קרקע, אתה פטור מלהישבע. אוקיי, שבועת השומרים על קרקע, אתה פטור מלהישבע. אין שבועות על קרקע.
הרב, הוא מודה שהוא קיבל רק 5 גפנים, או שרק 5 גפנים טעונות ועוד 5 לא טעונות?
לא, לא, הוא מגיע רק 5 לצורך הדיון. זה לא כך משנה, אבל לצורך הדיון רק 5.
אם זה, הוא מודה על 5 טעונות ו5 הוא קיבל לא טעונות, אולי יש פה כבר איזה מטלטלים, דברים רק על...
לא, הגפנים, הוא תובע ממנו גפנים שהיו מחוברות לעץ, גפנים שמחוברות לעץ זה קרקע. זה מה שחכמים אומרים, כל המחובר לקרקע, הרי הוא כקרקע. בעצם הדיון הוא שזה הכל, זה בעצם יש איזה דין של קרקע, ולכן לא נשבעים על זה. אבל רבי מאיר טוען שכן נשבעים על זה. זאת הטענה. עכשיו, הגמרא דנה בשאלה איך מדובר כאן. הגמרא אומרת שם, דף אחרי זה, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, הכה בענבים העומדות להיבצר כמפלגי. מה זאת אומרת? מדובר בענבים כאלה שהן כבר בשלות, והן עומדות לבצירה, הן עוד מחכות שמישהו יבוא ויבצור אותן, הן גמרו את הגידול שלהן, את ההבשלה שלהן, אוקיי? אז זה ענבים שעומדות להיבצר. רבי מאיר סבר כבצורות דמיין, ורבנן סברי לא כבצורות דמיין. מה זאת אומרת? אז מה הוויכוח פה? אם זה קרקע, אז כולם מסכימים, זה לא קרקע, אז לא, מה הוויכוח? הוויכוח הוא בדיוק בשאלה, האם דבר כזה נקרא קרקע. החכמים אומרים שהמחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, מה הכוונה? ענבים כאלה שעומדות להיבצר, החכמים אומרים, למרות שבעצם הם כבר גמרו את התפקיד של הקרקע לגביהם, הם כבר בשלות. לא מה שנשאר זה רק לקטוף אותם, אז הוא כרגע עוד לא יצא לו לקטוף, מחר בבוקר הוא יקטוף. אז הן עומדות כבר להיבצר, חכמים אומרים לא מעניין אותי. למרות שהן עומדות להיבצר, כרגע הן מחוברות לקרקע, כל מה שמחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, ולכן לא נשבעים על זה. רבי מאיר אומר לו, רבי מאיר אומר, ברגע שהענבים עומדות להיבצר, אז הן כבר לא נחשבות מחוברות לקרקע. מחובר לקרקע זה רק שהוא יונק מהקרקע, כשהוא גדל, כשהוא צריך עוד את הקרקע בשביל חייו. אבל ברגע שהוא כבר בשל, והוא סתם חיבור טכני לקרקע, חיבור טכני לקרקע זה כלום, זה מאוחסן על העץ, לא באמת מחובר לקרקע. זאת אומרת, לא כתבתי, זה הכל. אז הנביאים עומדות להיבצר כבצורות, ולכן זה מטלטלין, ולכן נשבעים על זה. זה מה שטוען רבי מאיר, זה מחלוקת רבי מאיר וחכמים. עכשיו, יש סוגיות אחרות, שבהן רואים, שענבים שעומדות להיבצר, לכל הדעות הן כבצורות. יש גמרות בסנהדרין לגבי נזיר עם שיער שעומד לי, עומד להיקצץ, או דברים מהסוג הזה, וגם תאנים שעומדות להיגדר, וכל מיני דברים כאלה. כל דבר שעומד להיחתך, מבחינתנו הוא כבר נחשב חתוך. נחשב לא מחובר למקור, לדבר שאליו הוא היה, הוא מחובר פיזי. רק חיבור פיזי, אבל זה לא... לעניין הלכתי זה לא נחשב מחובר. לכן הרבה מאוד ראשונים ואחרונים שואלים פה, אז איך פה חכמים אומרים שענבים, שהמחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, הרי מדובר בענבים שעומדות להיבצר. ענבים שעומדות להיבצר הן נחשבות כתלושות. זאת ההלכה, כך פוסקים הלכה. וכאן כשיש מחלוקת רבי מאיר וחכמים, אז כמי ההלכה? כחכמים, הלכה כרבים. אז לכאורה ההלכה היא שדבר שמחובר לקרקע הוא כקרקע. אז ענבים שעומדות להיבצר לא נחשבות כבצורות, הן כקרקע. איך זה מתיישב עם הסוגיות המקבילות שאומרות שמה שעומד להיבצר הוא כבצור? כך שואלים כמה ראשונים ואחרונים. תוספות וריטב"א, הרבה מאוד ראשונים פה שואלים את השאלה הזאת. אז הם מסבירים יש כאלה שמסבירים שיש כמה רמות של בשלות. יש מצב שהענבים כבר ראויות לאכילה, אבל עדיין אם הם יישארו בקרקע, הם יהיו עוד יותר בשלות, עוד יותר טובות. אז הם אמנם כבר גמורות, אבל לא לגמרי, הם עדיין צריכות את הקרקע, ואולי המחלוקת של רבי מאיר וחכמים זה רק על זה. אז הסוגיות המקבילות שאומרות שזה כבצור, הן מדברות על הענבים שכבר גמרו לגמרי להתבצר. פה המחלוקת היא בענבים שלא לגמרי גמרו, רבנן אומרים זה לא מספיק, המאיר אומר גם זה מספיק. עוד כמה תירוצים טכניים, אבל כך אומרים כמה ראשונים. הרימי גש טוען, כך גם עולה מהרמב״ם, טענה אחרת לגמרי. הרימי גש טוען, שהדין הזה שהענבים שעומדות להיבצר הם לא כבצורות, הם מחוברות לקרקע לפי חכמים, עברתי לדון רק בחכמים, עזבתי את זה. אני מדבר בדעת חכמים. שהענבים שעומדות להיבצר הם כמחוברות לקרקע. כן, עליהם הייתה השאלה מהסוגיות המקבילות. אומר הרי מיגש, זה מדבר רק בדיני השומרים, כיוון שפה ההידיינות היא בין מפקיד לבין שומר, אז כאן זה באמת הדין, אבל זה לא דבר כללי. באופן כללי הענבים שעומדות להיבצר, הם כבצורות. פה, בגלל שמדובר בדיני שומרים, אז זה לא כבצורות.
מה? רב, עצם זה שאני נתתי לך לשמור על כפנים שיש עליהם ענבים. זה אומר שאני לא רואה את זה כבצורות. אתה יכול לשמור על כפנים עם ענבים ביחד.
זה מה שאומר הרי מיגש. לכן הרי מיגש אומר, שבמקום שבו ההידיינות היא בין שומר למפקיד, אז הרי השומר מסר לו את הגפנים תאונות בענבים. זה אומר שכרגע המפקיד לא הולך לבצור את הענבים, נכון? אחרי שהוא ייקח את זה מהשומר הוא יבצור. אז כרגע זה לא עומד לבצירה. לכן פה ספציפית אומר הרי מיגש, בעצם הענבים האלה נחשבות כמחוברות לקרקע לפי חכמים. וכל מה שכתוב בסוגיות המקבילות, זה לא בשבועת השומרים, לא בענייני שומרים, זה בשבועת מודה במקצת, בשבועות אחרות, בשבועת השומרים זה לא כך. כך טוען הרי מיגש. אלא מאי, שבהמשך המשנה אנחנו רואים שלכאורה לא מדובר פה בשבועת השומרים, אלא בשבועת מודה במקצת. הרי אם זה היה שבועת השומרים, המשנה לא הייתה צריכה לדבר, מסרתי לך 10 גפנים והוא מודה ב5, מסרתי לך 10 גפנים, והוא אומר, לא, לא נכון, הם, לא, לא, כן נכון, אבל הם נשרפו. כל 10, לא 5. למה נכנסים פה לוויכוח בין 10 ל-5? כי זה שבועת מודה במקצת, לא שבועת השומרים. ההידיינות היא בין מפקיד לבין שומר. אבל השבועה שבה מדובר היא לא שבועת השומרים, היא שבועת מודה במקצת. כך טוענים האחרונים, ולכן, הם אומרים, לא מבינים את הרי מיגש, הרי מיגש אומר שפה זה בגלל זה שבועת השומרים, אבל זאת לא שבועת השומרים, זה שבועת מודה במקצת. עכשיו יש, בעניין הזה, אפשר לראות בלשון הרמב״ם בפירוש המשנה, תראו, אני אקרא את לשונו פה, מחלוקת רבי מאיר וחכמים, היא בענבים העומדות להיבצר, בהלכה כחכמים, אומר הרמב״ם, ודווקא אם מסרם לו, בתורת שמירה, אבל לעניין מקח וממכר ודיני ההוניה וההודיה במקצת, אם הייתה עיקר הטענה שלא בתורת שמירה, הרי הכלל להלכה שהן כמטלטלים. בעצם הוא חוזר על הרי מיגש, אבל תשימו לב, בשינוי קטן. הוא לא טוען טענה על שבועת השומרים. השבועה יכולה להיות שבועת מודה במקצת, אבל הטענה היא טענה של מפקיד כלפי שומר. זה בכלל לא חשוב שהשבועה היא שבועת מודה במקצת. הטענה היא טענה שמפקיד כנגד שומר. למה? כי הרי אם אני הפקדתי אצלך את הענבים, ועכשיו מה שאתה צריך להישבע לי זה שבועת מודה במקצת, לא שבועת השומרים, מסכים. אבל עדיין ברגע שמסרתי לך את הגפנים האלה לשמירה, זה אומר שהענבים שעליהם לא עומדות לבצירה. כי עובדה שמסרתי לך את זה לשמור. אז זה לא בגלל שמדובר בשבועת השומרים. אלא ויש ההידיינות כאן סביב חוזה שמירה. זה הנקודה. ולכן בעצם יש פה עדיין מקום להסבר של הרי מיגש, שבגלל שההתדיינות היא סביב נושא של שמירה, אז לכן הענבים נחשבות כמחוברות. לא בגלל ששבועת השומר, שבועת מודה במקצת.
כל שומר יכול להיות גם מודה במקצת.
הבנתי?
אני אומר, כל שומר יכול להיות גם מודה במקצת.
זה הסיפור פה.
כן.
אוקיי. עכשיו, אז מה זה אומר בעצם? שהשבועה היא שבועת מודה במקצת, לא שבועת השומרים. נכון?
כן.
אבל אני אגיד לכם יותר מזה. מה, יש לי ראייה לזה ששבועת מודה, לא ראייה, אלא הוכחה הגיונית, כן? לזה שמדובר בשבועת מודה במקצת, זה לא יכול להיות שבועת השומרים. למה? מה זה שבועת השומרים? שבועת השומרים פירוש הדבר, כשאני הפקדתי אצלך חפץ, הסברתי את זה קודם, ואתה אומר, החפץ, אתה שומר חינם, אתה אומר, החפץ נגנב, או נאבד, אז אתה פטור, אבל אתה פטור, בשביל להיפטר, אתה צריך להישבע, אתה נשבע ואז אתה נפטר. מה לדעתכם אמור לקרות, אם אני תופס מישהו ברחוב, ואני אומר לו, תשמע, נתתי לך חפץ לשמירה, איפה הוא? והוא אומר לי, לאדם, מה אתה רוצה? לא מכיר אותך. לא היו דברים מעולם, מה אתה מבלבל את המוח? האם הוא חייב להישבע לשבועת השומרים?
לא.
למה לא?
לא, כי אין יחסים של שומר ומפקיד.
אתה יודע, או שיש או שאין, אבל הוא לא מודה שיש.
לא, שבועת השומרים זה שנתת לי, והוא נאבד.
אני אומר, אני לא יודע אם יש או אין יחסי שומר ומפקיד. זה הוויכוח ביניהם. הנקודה היא שהנתבע לא מודה שיש יחסים כאלה.
כן,
זה לא
אומר.
עכשיו, מה זה אומר בעצם? הרי תבינו, מאיפה בא הרעיון של שבועת השומרים? הרי בשבועת השומרים זה בעצם הולך כך. אני הפקדתי אצלך חפץ, ואתה מסכים שהפקדתי אצלך. אלא מה? אתה טוען שקרה משהו שעליו אתה פטור. עכשיו, אני, כמי שהפקיד את החפץ, אני לא יכול לדעת מה קרה לחפץ. לכן אתה בעצם קל מאוד לך לשקר לי, נכון? אתה יכול להגיד, זה נגנב, ובעצם אתה עשית מזה קומזיץ אתמול, אכלת את מה שהפקדתי אצלך, ואתה אומר, זה נגנב, מי יכול לדעת שלא? הרי רק אתה נמצא בבית שלך, אני כמפקיד לא יכול לדעת מה קרה שם. לכן התורה אומרת, תשבע, נכון? מה זה בעצם אומר? השבועה של שבועת השומרים נובעת מזה, שאין, הרי לכאורה הנקודה היא שהמוציא מחברו עליו הראיה, אני בא ותובע ממך ממון, אתה אומר, לא חייב לך. מי היה צריך להביא את הראיה? אני, נכון, אני התובע. למה פה זה לא כל כך פשוט? למה פה, למרות שלא הבאתי ראיה, נכון שלא תצטרך לשלם לי, אבל להישבע תצטרך. למה? בגלל שהרי ברור שעסקת שמירה הייתה. אתה רק טוען שאתה אמור להיות פטור מלשלם. אז אתה בעצם טוען טענת פטור, לא טענת אי חיוב. אז בעצם יש פה איזשהם רגליים לדבר, נכון? יש פה רגליים לדבר, סוף סוף מסרתי לך משהו. אז כיוון שכך התורה מחייבת אותך להישבע. אבל במקום שבו אני תופס מישהו ברחוב, ואני אומר לו, אני הפקדתי אצלך בהמה, איפה היא? אתה אומר לי, אני לא מכיר אותך, לא הפקדת אצלי שום דבר, ואל תבלבל את המוח. ברור שלא מחייבים אותו להישבע, הרי זה אבסורד מוחלט. אני יכול לתבוע, אני יכול לתפוס את כל האנשים ביקום, ולהכריז שכולם הפקדתי אצלהם בהמות, וכולם יצטרכו עכשיו להישבע לי. ואלה שנזרים לא להישבע אפילו שבועת אמת, ייתנו לי בהמה, רק כי אני שקרן. לכן ברור שבמצב כזה לא מחייב לשבועת השומרים. שבועת השומרים נתפסת כחלק מחוזה השמירה. כשיש חוזה שמירה בינינו, החוזה מחייב אותך, שאם אתה טוען טענה שפותרת אותך, אתה צריך להישבע כדי להיפטר. חלק מחיובי החוזה. לולי חיובי החוזה לא היית חייב כלום, כי המוציא מחברו עליו הראיה. אני תובע אותך, אני צריך להביא ראיות. אם לא הבאתי ראיות, אז אני הולך הביתה. בגלל שיש בינינו חוזה, החוזה מחייב אותך להישבע לי, כאשר אתה טוען טענת פטור. לכן אתה נשבע. אבל זה הכל, אם ברור שהיה חוזה. אבל אם אתה כופר בקיומו של חוזה, אתה אומר, מה אתה, לא הפקדת אצלי כלום, איזה חוזה, על מה אתה מדבר? אז מכוח איזה חוזה אני יכול לחייב אותו להישבע? אני טוען שהיה חוזה, אבל הוא כופר בקיומו של החוזה. לא שהוא אומר, היה חוזה, רק נגנב לי, הבהמה נגנבה לי. בסדר, אבל אתה מסכים שהיה חוזה, החוזה מחייב אותך להישבע, אז תישבע, הבנתי. אבל במקום שבו הוא אומר, אני לא מכיר את הבן אדם הזה, לא חתמתי את החוזה מעולם. אין חוזה. אז מכוח מה אני יכול לחייב אותו להישבע? ברור שבמצב כזה הוא פטור משבועה, נכון? אין ספק בזה. עכשיו, מה קורה אצלנו? תשימו לב מה קורה אצלנו. אני בא למישהו ואני אומר לו, הפקדתי אצלך 10 גפנים טעונות. והוא אומר, הפקדת אצלי רק 5. על מה הוויכוח בינינו? על החמש שאתה מודה, אין ויכוח, אתה מודה, תן לי אותם, נכון? הוויכוח הוא על החמש הנוספות. אני אומר, הפקדתי אצלך עוד 5, ואתה אומר, לא נכון, לא הפקדת. האם שייכת על זה שבועת השומרים?
לא.
ברור שלא.
לא.
אז זה בדיוק כמו לתפוס מישהו ברחוב. אני אומר, הפקדתי אצלך משהו, ואתה אומר, מה פתאום? לא הפקדת כלום, אין חוזה, ואז בבית המוח, לא מכיר אותך. לכן אין לא שייך פה שבועת השומרים. הסיטואציה הזאת יכולה להיות רק שבועת מודה במקצת, היא לא יכולה להיות שבועת השומרים. נכון שהתביעה שלי היא תביעה כלפי שומר. אני טוען שהפקדתי אצלך לשמירה 10 גפנים. אבל השבועה שבה מדובר היא לא שבועת השומרים, היא שבועת מודה במקצת. זאת ראיה ברורה.
שילוב של שני הדברים ביחד, כאילו.
מה?
אחד עם השני. זה כאילו שילוב של שני הדברים ביחד.
לא, זה לא שילוב, לא. זה לא שילוב. השבועת מודה במקצת, בלי שום שילוב. לא.
אין פה שבועת השומרים. כן, אבל זה... יש שלב שגם הוא מודה שהוא נתן לו לשמור.
אבל רק 5, הוויכוח שלנו הוא על 5 הנוספים.
זאת אומרת, על 5 הנוספים הם בכלל ויכוח, זאת אומרת, אני בכלל כלום, לא כלום.
נכון, אני לא טוען שלא היו דברים מעולם. עכשיו, הרמב״ם, זה היה בפירוש המשנה, אגב, זה סתם. שיטות תמוהות ברמב״ם, הרבה פעמים, אפשר למצוא את הפשר שלהם כשמסתכלים ברי מיגש. כידוע, הרי מיגש היה רבו של אבא של הרמב״ם, של הרב מימון, הדיין מימון הספרדי, אבא של הרמב״ם, הוא למד אצל הרי מיגש. והרמב״ם עוד מספר שכשהוא היה ילד, הוא עוד זכה לראות את הרי מיגש, הוא כותב עליו דברים בהתפעלות ובהערצה עצומה. הוא אומר, זכיתי לראות את האיש שפניו כמלאך אלוקים צבקות, משהו כזה, הוא כותב שם דברים על הרי מיגש, הוא מעריץ אותו. אז הרבה פעמים, יש הרבה מקומות שבהם יש דברים תמויים ברמב״ם, שמסתכלים בחידושי הרי מיגש, מוציאים את המקור, את הפתרון. בואו נראה עכשיו פה. אז זה גם כן, עוד פעם, רואים שהרמב״ם הולך בשיטת הרי מיגש, אומר הרמב״ם כך, המוסר לחברו דבר המחובר לקרקע לשמור, אפילו היו ענבים העומדות להיבצר, הרי הן כקרקע בדין השומרים, כך הוא מביא את ההלכה של המשנה שקראנו למעלה. שימו לב לשני דברים. א', המיקום של ההלכה הזאת, איפה היא מופיעה? בהלכות שכירות, פרק ב' הלכה ד'. אם זאת הייתה שבועת מודה במקצת, זה היה צריך להופיע בהלכות טוען וניתן. גם אם התביעה היא תביעה של שומר, זה לא מעניין. הלכות מודה, שבועת מודה במקצת מופיעות בהלכות טוען וניתן. יש טענה וטענת נגד, מה עושים? כל השבועות מופיעות שם. בהלכות שכירות ובהלכות שאלה ופיקדון, שזה הלכות שומרים, שם מופיעות רק שבועות השומרים, לא שבועות מודה במקצת. לכן ברור שהרמב״ם מדבר פה על שבועת השומרים, לא שבועות מודה במקצת. יותר מזה, הרמב״ם, תשימו לב, הוא לא מביא את הציור של מודה במקצת בכלל. הוא לא כותב פה שהוא טבע ממנו 10, והשומר הודה ב5. לא, מה? אתה תצטרך ענבים, הוא אומר, הוא אומר שנשרפו, הענבים נשרפו. זאת אומרת, הם כקרקע בדין השומרים. זה שבועת השומרים. מה רואים? שהרמב״ם תופס שהדין של המשנה והקביעה שהענבים האלה נחשבות כמחוברות לקרקע, זה לא בדין, בהידיינות סביב חוזה שמירה. זה בדין שבועת השומרים. לא כמו שאמרתי עד עכשיו. אני אגיד יותר מזה. אם יהיה דין מודה במקצת, אם יהיה דין מודה במקצת, בהתדיינות של שומרים, אני טוען שבמצב כזה הענבים יחשבו כתלושות, ויהיה על זה חיוב שבוע.
כמודה במקצת.
כן, תסתכלו פה.
הרמב״ם כתב בדין השומרים.
מה
מניע? דין השומרים הכוונה שבועת השומרים.
כן.
בדיוק.
הלכות טוען ונטען, לא יודע למה לא הבאתי את זה פה. טוען ונטען. יחד. הנה. רגע. תראו את הרמב"ם הלכות טוען וניתן. קודם קראתי רמב"ם הלכות שכירות. עכשיו הלכות טוען וניתן. טענו ענבים העומדות להיבצר, ותבועה יבשה העומדת להיקצר, והודה במקצתן וחפר במקצתן, הרי זה נשבע עליהם כשאר המטלטלין, והוא שאינם צריכים לקרקע, שכל העומד להיבצר הרי הוא כבצור לעניין כפירה והודיה. מה הוא כותב כאן? כאן הוא מביא את הדין של המשנה, נכון? ענבים שעומדות להיבצר. וכאן הוא מדבר כן על הודעה במקצת. אני טבעתי 10, והוא הודע לי ב5. ומה הפסק?
חייב.
נשבע עליהם.
כן.
למה? למה נשבע עליהם? הרי חכמים אומרים שלא נשבע. כי זה שבועת מודה במקצת ולא שבועת השומרים. הרייבד שואל, אמר אברהם, המחבר פוסק כרבי מאיר, והרב, כאילו זה עריף, פוסק כחכמים. כן, והרב זר לא ראה כל זה, כאילו מה, איך יכול להיות שהרמב״ם פוסק כמו רבי מאיר, הרי הלכה כחכמים, הלכה כרבים. איך הרמב״ם פוסק כרבי מאיר? כך שואל הרייבד. תשובה, לא נכון, הרמב״ם לא פוסק כמו רבי מאיר, הרמב״ם פוסק כמו חכמים. חכמים מדברים על שבועת השומרים, לעניין שבועת השומרים, ענבים שעומדות להיבצר הם כקרקע. אבל לעניין שבועת מודה במקצת, ענבים העומדות להיבצר הם כבצורות, כמו בשאר הסוגיות. זה חיזוק נוסף למה שאמרתי קודם, שהרמב״ם בהלכותיו בעצם אומר שהמשנה שלנו עוסקת בשבועת השומרים, לא בשבועת מודה במקצת. והפטור והקביעה הזאת שהענבים שעומדות להיבצר הן נחשבות כמו קרקע, היא נאמרה על שבועת השומרים, לא על הידיינות סביב דיני שומרים. זה נאמר על שבועת השומרים, אלא שזה מעורר את כל הקשיים שדיברתי עליהם קודם. כל הסיפור הזה לא ברור. למה? כי כמו שהראיתי קודם במשנה, הרי השבועה במשנה לא יכולה להיות שבועת השומרים. זאת שבועת מודה במקצת. למה? כי הרי על החמש ענבים שעליהם יש לנו ויכוח, אני בכלל כופר בקיומו של חוזה לגביהם, אני הנתבע. זה לא שאני אומר, נשרפו הגפנים האלה. אם זה היה ככה, אני מבין. אבל פה אני כופר בקיומם של בקיומו של חוזה שמירה בכלל, על החמישה האלה. אז זה לא יכול להיות שבועת השומרים. כל האחרונים, השח צועק על זה, אבי עקיבא איגר, התוספות יום טוב, הם כותבים פה מגרשי כדורגל על הרמב״ם הזה, ונשארים בצריך עיון, השח אומר, הרמב״ם הזה הוא תמוע, לא שייך, אי אפשר לפסוק מתו. זה לא יכול להיות שבועת השומרים, זה שבועת מודה במקצת, זה ברור. רבי עקיבא איגר נשאר בצריך עיון, התוספות יום טוב, קיצור, זה לא, הרמב״ם הזה לא יכול להיות. אז קודם כל הרמב״ם הזה כן יכול להיות, והוא גם צודק. אני אסביר לכם את הנקודה. אני קצת מקצר טווחים, כי זה לקח לי זמן, אני לא רוצה לחזור לזה בפעם הבאה. הרמב״ם אומר כך, מה משותף, עכשיו אני מגיע לסינתזה, להתחה המושגית, כן, להבניה המושגית. בואו נסתכל עוד פעם על שבועות התורה. יש לנו שבועת מודה במקצת, ושבועת השומרים, ושבועת עד אחד. מה משותף לכל המקרים האלה? שבכל המקרים האלה, יש פה נתבע, שבאופן עקרוני הוא היה אמור לצאת בלי כלום, חובת הראיה היא על התובע, והוא לא הביא ראיות, ובכל זאת התורה מחייבת אותו להישבע, למרות שהוא נתבע, אין עליו נטל ראיה. למה התורה מחייבת אותו להישבע? כי יש איזה שהם רגליים לדבר, לא סתם התנפלו עליו, יש איזה שהם רגליים לדבר, נכון? בשבועת מודה במקצת, מה הרגליים לדבר?
הוא מודה במקצת.
כן, מודה. אתה מודה שהייתה עסקה, יש לנו רק ויכוח מה גובה העסקה, ואתה מודה שהייתה עסקה, אז אתה לא יכול להגיד, הוא סתם מתנפל עליי, בלי שום דררה דממונה, בלי שום קשר, מה הוא רוצה ממני? לא, הוא לא סתם מתנפל עליך, חוזה היה ביניכם. יש לכם ויכוח, מה גובה החוזה? עד אחד, אותו דבר. יש עד אחד נגדך, אתה לא יכול להגיד שלא הביאו נגדך בכלל ראיות, ואתה בכלל לא מוכן להתייחס. מה זאת אומרת, היה פה עד אחד. נכון שצריך שניים בשביל להוציא ממון, אבל בכל זאת עומד פה בן אדם ואומר שאתה חייב את הכסף הזה. אתה לא יכול להיפטר סתם ככה, אתה צריך להישבע. מה קורה בשומרים? בשומרים, הרי היה חוזה שמירה. לא סתם התנפלתי על מישהו ברחוב, היה חוזה שמירה. אתה רק טוען שזה נשרף, ולכן אתה פטור. בסדר, אתה בא להיפטר, אבל באופן בסיסי, יש פה טענה כלפיך. אתה רק טוען שאתה פטור. טוב, אז לפחות תיתן לנו שבועה כדי שנפתור אותך. אתם רואים את הדמיון בין כל השבועות. עכשיו תשימו לב טוב. הרמב״ם אומר ככה, כשאני בא ותובע ממך 10 גפנים טעונות, ואתה אומר לי, רק 5 היו. אתה צריך להישבע על שאר ה5 שהם לא היו. הרמב״ם אומר זאת שבועת השומרים, לא שבועת מודה במקצת. למה? כי שבועת השומרים, פירוש הדבר, הרי היה חוזה שמירה בינינו. זה גם אתה מסכים, רק אתה טוען שהוא קלה רק 5 גפנים ולא 10. אז זה, אומר הרמב״ם, זה מצב שהוא בעצם שבועת השומרים. זה לא כמו אחד שאמרתי לו, נתתי לך 10 גפנים, והוא אומר לאדם. אם הוא אומר לאדם, זה לא שבועת השומרים, זה כלום. כי הוא לא מודה לך שהיה חוזה שמירה. אבל כאן זה היה חוזה שמירה. רק אתה טוען שהיה על 5, אני טוען על 10. מאיפה יודעים שדבר כזה זה גם נקרא רגליים לדבר? מאיפה יודעים שזה שאתה מודה על 5 ההם, זה אומר שגם לגבי 5 אתה מכחיש, יש איזשהם רגליים לדבר, יש פה טענה כלפיך, אתה לא יכול להיפטר סתם ככה. מאיפה יודעים את זה? משבועת מודה במקצת. שבועת מודה במקצת מלמדת, שבסיטואציה של הודעה במקצת, יש שבועת השומרים על השאר. כי מה זה בעצם אומר? שבועת מודה במקצת, מה היא אומרת לי? אם אתה מודה על 5, אז אתה בעצם אומר, הייתה עסקה. אז גם אם אתה כופר ב5 האחרים, זה לא לכפור במשהו שאתה אומר, מה אתה רוצה ממני, בכלל אין שום רגליים לדבר, אין שום דרר דממון. לא, הרי היה חוזה, זה אני יודע מה5, אז גם על 5 האחרים, אתה לא נחשב כסתם מישהו מהרחוב, הוא לא סתם מתנפל על מישהו מהרחוב. יש פה מישהו שהיה לו חוזה איתו. את אותו היגיון עצמו אני מעביר גם לשדה של שבועת השומרים. ואני אומר ככה, אם הוא היה כופר בכל 10 הגפנים, אז הוא לא מכיר בכלל בקיומו של חוזה. מה שאלתי קודם, לגבי 5 הנוספות, שעל זה הרי מתנהל הוויכוח ביניהם, זה בדיוק המצב, הוא כופר בקיומו של חוזה, לגבי 5 הנוספות. אז זה לא יכולה להיות שם שבועת השומרים. תשובה, בהחלט יכולה להיות. מההיגיון של שבועת מודה במקצת, אני לומד שיש שבועת השומרים על השאר.
אבל זה צריך להיות שהוא מודה שזה, שהוא תובע אותו, שבאותו מעמד הוא נותן להיות את 10 הגפנים. אבל הוא אומר לו פעם 5 ועוד 5 זה לא עובד.
נכון.
אוקיי.
ולכן הרמב״ם אומר זה שבועת השומרים. עכשיו, זה פותר עוד המון המון בעיות, אני לא, כבר אין לי זמן להיכנס לזה. זה פותר הרבה מאוד קושיות, כל האחרונים שדוחים את הרמב״ם זה ברור. סקירות ברמב״ם וקושיות בסוגיה, ופשט הסוגיה הרי מדובר בשבועת השומרים. כל הראשונים האחרונים אומרים, זה לא יכול להיות שבועת השומרים, זה חייב להיות מודה במקצת. הרמב״ם והרי מגרש זה כפשוטה של הסוגיה. הם אומרים, זה ציור של מודה במקצת, למה? כי בלעדיו לא הייתה פה שבועת השומרים. רק בגלל שמדובר פה בציור של שבועה מודה במקצת, אז השבועה, שאר ה5 יכולה להיות שבועת השומרים. עכשיו אני אעשה צעד אחד הלאה ואני אומר כך, כל 3 שבועות התורה, יש להם בסך הכל, מכנה משותף. זה בעצם, עכשיו זה שאלה אם זה הבנייה מושגית או צד שווה, אפשר לנסח את זה או כך או כך. כמו שניסחתי את זה עד עכשיו, זה הבנייה מושגית. כי מה אני בעצם אומר? אני בעצם אומר, נכון שלא היה לי חוזה על 5 הנותרים, אבל משבועת מודה במקצת אני לומד, שזה שאין חוזה על הנותר זה לא מעכב. אם יש לי חוזה על החלק הראשון, זה נחשב כאילו שיש לי חוזה גם בחלק השני. כמו המעורבות של הרוח ברוקק, כן? וזה מלמד אותי שבועת מודה במקצת. אז עכשיו אני הולך לשבועת השומרים, ואני עושה סינתזה, אני אומר, השבועה הזאת היא סינתזה של שבועת השומרים ושבועת מודה במקצת. שבועת השומרים כשהייתה הודעה במקצת על החלק. אבל אפשר לנסח את זה גם בתור הצד השווה. ואז אני טוען את הטענה הבאה, ועל זה אפשר להעריך הרבה, זה פותר עוד בעיות. אם אני מנסח את זה כצד שווה, אז אני בעצם אומר כך, כל שבועות התורה, הם בעצם שבועות האדם שיש נגדו רגליים לדבר. אלה בסדר שלוש דוגמאות, מה אכפת לי? וכל הדוגמאות האלה אומרות דבר אחד, שאם אני סתם מתנפל על מישהו ואין שום רגליים לדבר שהוא בכלל קשור לעניין, המוציא מחברו עליו הראיה. אבל אם אני תובע מישהו וברור שהוא קשור לעניין, רק יש לו טענות טובות שיכולות לפתור אותו, אבל ברור שהוא קשור לעניין, אז הוא לא ייפטר בלי שבוע. זה העיקרון הכללי של שבועות התורה. שלושת השבועות הן דוגמאות, שכולן דוגמאות של העיקרון הזה. זה הצד השווה בכולן. ולכן אני רוצה לטעון שאין בכלל שלוש שבועות, יש רק אחת. שבועת המתגוננים. כשאתה מותקף, באופן שבכלל אתה יכול לנפנף אותו מכל המדרגות, ולהגיד אני לא קשור לעניין, אז אתה לא צריך להתגונן, וכמובן גם לא צריך להישבע. בכל הסיטואציות של שבועות התורה, זה מצב שבו הנתבע צריך להתגונן, הוא לא יכול סתם ככה לצאת. יש משהו נגדו, צריך להתגונן. שבועות התורה זה שבועות המתגוננים. זה הצד השווה בכל שלושת השבועות של התורה. שבועת המתגוננים, ולכן אומר הרמב"ם, מה שיש פה זה לא שבועת השומרים, זה שבועת המתגוננים. זה הנקודה. עכשיו, תראו למשל השלכה של הדבר הזה. יש, מאיפה לומדים את שבועת מודה במקצת? מהפסוק אשר יאמר כי הוא זה. אבל הפסוק אשר יאמר כי הוא זה, מופיע בהקשר של פיקדון, של שומרים, לא בהקשר של הלוואה. והגמרא שואלת, איך לומדים מכאן שבועת מודה במקצת על הלוואה? אומרת הגמרא, עירוב פרשיות שנו כאן. הפסוק של כי הוא זה מדבר על הלוואה, חצי פסוק. של כי הוא זה מדבר על הלוואה. כל הפרשה מסביב מדברת על שבועת השומרים. כל המסתכלים על זה, מה אתה רוצה? למה להגיד דבר כזה? ברור שאשר יאמר כי הוא זה, זה שבועת מודה במקצת בהקשר של שומרים, לא בהקשר של הלוואות. הלוואה זה לא הדיון פה. מאיפה בא הרעיון הזה של עירוב פרשיות? הטענה שלי, שהרעיון של עירוב פרשיות מגיע מהצד השווה שדיברתי עליו קודם. שבאמת זה לא שתי פרשיות שונות. שבועת מודה במקצת ושבועת השומרים זאת אותה שבועה, זה לא עירוב של שתי פרשיות. זאת פרשיית המתגוננים, שיש לה שתי דוגמאות. דוגמת ההלוואה, מודה במקצת בהלוואה, ודוגמת השומרים, אפילו אם הוא כופר הכל. ולכן בעצם הטענה שעירוב פרשיות יש כאן, זה לא באמת עירוב פרשיות, אלא כל הרעיון הוא שזה באמת לא שתי פרשיות, זה שתי דוגמאות לאותה פרשייה. מהי הפרשייה? שבועת המתגוננים.
יש לה שתי דוגמאות. איך עד אחד עובד פה?
לא שומע?
איך עד אחד נכנס למתגוננים?
אותו דבר. כשיש נגדך עדות של עד אחד, כשיש לך עדות של עד אחד נגדך, אז זה לא שני עדים, הם לא יכולים להוציא ממך ממון.
נכון.
אבל אי אפשר להגיד שאתה יכול לנפנף את התובע ולהגיד לו מה אתה מבלבל את המוח. הוא מביא, שמעי נגדך.
כשאני מעורב בטענה שלי מול התובע, אז אני אומר, לא אומר, אני מסכים על קצת, או איזשהו סיטואציה, אבל פה בכלל אני, אתה והוא שניכם, איפה הגעתם לי?
עוד פעם, זה לא שבועת מודה במקצת, זה שבועת המתגוננים. מודה במקצת, זה אחת הדוגמאות של סיטואציה של התגוננות. עד אחד, זאת עוד דוגמה של סיטואציה של התגוננות. מתי אתה עכשיו מתגונן? למרות שאתה נתבע ואתה יכול סתם לא להתגונן, אלא לנפנף אותו. מתי אתה בכל זאת צריך להתגונן? או כאשר אתה מודה במקצת, ואז ברור שהיה פה חוזה, או כשיש עד אחד נגדך. זה לא שני עדים, אי אפשר להוציא לך ממון, אבל אי אפשר להגיד שאתה סתם יכול לנפנף אותו כי הוא מדבר שטויות. עוד עוד הוא הביא עד נגדך. אז אתה צריך להתגונן. זה שבועת המתגוננים, שלושת השבועות זה שבועת המתגוננים. אני טוען שבסיטואציות מקבילות, נגיד שאני אחשוב על עוד סיטואציה, שבה אני אהיה בעמדה של מתגונן, וזה לא ייכנס לאף אחת מהקטגוריות, תהיה שבועת התורה, הסיטואציה הזאת. כיוון ששבועות התורה זה לא שלוש השבועות האלה, שבועות התורה זה שלוש דוגמאות לשבועה אחת, שבועת המתגוננים. כל אחד שהוא במצב של מתגונן צריך להישבע שבועת התורה. וזה ההבדל בין אם אני עושה פה הבניה מושגית, לבין אם אני עושה פה צד שווה. אני בעצם מתיך שני מושגים, שבועת מודה במקצת ושבועת השומרים, ויוצר מהם שבועה אחת, זה התפיסה האחת אפשרית. או לחילופין, אני מחפש מה הצד השווה ל- לשבועת מודה במקצת ולשבועת השומרים, ואני מגיע לשבועת המתבוננים.
עירוב פרשיות נאמר כאן, זה באמת יותר בעל הצד של ההתכה. שניהם ביחד הופכים להיות איזה משהו, לא?
אני לא חושב, דווקא לדעתי זה יותר מתבקש לצד שווה. ובצלם זה שתי דוגמאות של אותו עניין, אבל אתה יכול גם לראות את זה על ההתכה. אתה יכול גם להגיד שהתיחו פה את מודה במקצת עם שבועת השומרים, והפכו את זה בעצם לסוג שלישי, ואז תבינו מה יוצא. שהמקרה שבו מדברת המשנה בשבועות, זהו לכאורה מקרה פתולוגי שמערבב שבועת השומרים, שבועת מודה במקצת, הוא לא פתולוגי, זה המקרה שלו מדברת התורה. לא המשנה, התורה מדברת עליו. כי הרי התורה בעצמה מערבבת שבועת השומרים עם מודה במקצת. איך יכול להיות סיטואציה כזאת? רק בסיטואציה הזאת. זאת השבועה שהתורה מדברת עליה. זה יוצא ממש הפוך. אנחנו מבינים שזו סיטואציה פתולוגית, התורה מדברת על שבועת השומרים, התורה מדברת על מודה במקצת. מה הכנסת פה סיטואציה פתולוגית, וכל האחרונים אומרים, לא, לא, זה סתם מודה במקצת, זה לא שומרים, הרמב"ם אומר, זה שומרים, זה לא מודה במקצת, אבל מה, אז מה הכנסת פה את ההודעה במקצת בכלל? לפי איך שאני אומר, זה הכי פשוט בעולם, המשנה הזאת, זה בסך הכל להסביר את הדין שעליו התורה עצמה דיברה בפירוש. בקיצור, יש פה המון רווחים, גם בפרשנות התורה, ועוד לא אמרתי לכם אפילו 5% מהקשיים שמתיישבים, של כל האחרונים והראשונים שמורטים פה שערות. וזה הכל יוצא כל כך פשוט וברור והגיוני להפליא. רק אם מבינים שיש פה באמת אפשרות לסנטז מושגים. אוקיי, עשיתי את זה באמת ככה קצת מלמעלה. מי שמתעניין, אז אפשר, יש מאמר שלי שאפשר לראות. הצד השווה והבנייה מושגית. אפשר באתר, יש אותו באתר.
חפש עושים. תודה.
אוקיי. הערות, שאלות?
תודה רבה.
תודה.
תודה. תודה.